לעולם הבא. איך אנחנו מתייחסים לעולם שבו אנחנו חיים? אם אנחנו חיים בעולם שהוא יכול לחיות כשלעצמו איזו מציאות אוטונומית, כלל חובת האדם בעולמו, האם אפשר לקבל את העולם הזה בתור עולם? יש הרבה, הוא מדבר, עם מי רמח"ל מדבר? הוא מדבר עם אנשים דתיים, אנשים שרוצים להיות... רוצים להיות בסדר, גם אם אלוקים רוצים להיות בסדר. אבל יש איזו תחושה שהעולם הזה הוא יחידה אוטונומית כשלעצמה, זאת אומרת שהקודש הוא, הוא טבעי. זה מה זה נכון ומה זה לא נכון. זאת אומרת, זה כל כך לא חשוב בקודש, זה כל כך לא חשוב איזה מילים את אומרת, והרבה יותר חשוב זה מה את מתכוונת. יש פסקה כזאת בשמונה קבצים, שבה הרב כותב, שיש הרבה אנשים שאומרים שמאמינים, לא הרבה, יש אנשים שאומרים שמאמינים באלוקים והם כופרים. ויש אנשים שלא מאמינים באלוקים והם מאמינים באלוקים. איך זה יכול להיות? מה ההיגיון? כי מה שחשוב זה לא מה אמרת, אלא מה התכוון כשאמרת. זה קורה גם בדברים גשמיים. חתול. כל אחת שאומרת פה חתול, לא כל אחת, אבל יכול להיות שיש כמה בנות שאומרות פה חתול, וכל אחת רואה משהו אחר לגמרי, נכון? יש אחת שכשהוא רואה חתול, היא רואה את החמוד הקטן הזה שהסתובץ עם הבית והם מתקרבל לה במיטה, והוא היה עושה לה קולות כאלה, והייתה מלטפת אותו, והיה לה כיף איתו, והיה הולך רע לכל מקום. ויש מי שחושבת חתול, חושבת על החתול המפחיד, המפלט של השכנים, שבגללה היא לא יצאה לחדר מדרגות, והוא היה כזה שורט כזה ומציק כזה. אז את אומרת את אותה מילה, ויכול להיות שהחוויה שלך היא חוויית חיים אחרת לגמרי, שונה לחלוטין, זה נכון על חתול. בטח זה נכון על אלוקים, שלא דמות הגוף ואין הגוף. אז יש מי שאומר שהוא מאמין באלוקים, אבל אלוקים שלו זה איזה מין שד כזה שיושב בשמיים, ואומר לך מה לעשות ומה לא לעשות, ונותן לך עונשים ופרסים. ואם מישהו מאמין בזה, אז הוא לא מאמין באלוקים, אתם מבינות? כי אלוקים הוא לא שד שיושב בשמיים. אם אני מסביר, אז אמרתי את המילה, אז זה חשוב להגיד את המילה, מה אברהם אבינו עשה? ויקרא בשם השם אל עולם. אבל להגיד את המילה זה רק ההתחלה, מה התוכן שלהם? ויש מי שלא מאמין באלוקים, למה לא מאמין? באיזה אלוקים הוא לא... אז כשמישהו אומר שהוא לא מאמין באלוקים, אז שאלה הראשונה, באיזה אלוקים אתה לא מאמין? קודם כל תגידי מה זה אלוקים, ואז תגידי אם אתה לא מאמין בו. כי לפעמים הוא לא מאמין באותו שד, הוא גם חושב שאלוקים זה שד, אז הוא לא מאמין לו, בא בו. אבל גם אני לא מאמין בשד הזה. מצוין שאתה לא מאמין בשד הזה. המילים פחות חשובות. ולכן אני מדבר עכשיו אם הקודש הוא טבעי או לא טבעי. בסדר? שזה נורא יפה להגיד טבעי. אבל דווקא הרבה פעמים אנשים שאומרים שהקודש הוא לא טבעי, הם חושבים שהקודש הוא טבעי. אנשים שאומרים שהקודש הוא טבעי, חושבים שהקודש לא טבעי. ואני אסביר מה מסתכל מאחורי המילים האלה. האם אנחנו פה בעולם הזה יצורים שלמים? זה יכול להיות אנשים חומריים שמנסים לעשות כסף וחושבים שהעולם הזה הוא עולם שלם. זה יכול להיות אנשים נורא צדיקים שרוצים להיות תלמידי חיים וצדיקים, אבל הם גם חושבים שה... כפי שפרסומה מצוי, ככה היה למצוי. הם חושבים רק אם יעשו להיות צדיקים, אז אם הם צדיקים. לא, זה לא מספיק. אם לא לומדים את זה, ולא מתפתחים בזה, ולא משקיעים בזה, אז מגיעים לדברים מעוותים. השקיקה לקודש היא טבעית. איך מוליכים את הקודש זה ממש לא טבעי. אז יכול להיות שלהרבה דוסים יראה משהו מסוים שהוא לא טוב. אז מה אם יראה? האינטואיציות של הקודש... הם לא מספיק בריאות, זה מה שהוא כותב פה, אתם זוכרות בספרים האלה. האינטואיציות של הקודש זה גם עולם הזה, עולם הזה לא רק יצרים ודחפים פראיים ומתואבים. עולם הזה נורמליות, וזה שמישהו מחליט להיות צדיק. מי שמחליט להיות צדיק כמעט בכל הדעות בעולם, הוא חושב באופן אוטומטי זה קשור לסיגוף. ככה זה נתפס. למשל, ככה זה נתפס, באופן אוטומטי. ברור שצדיקות קשורה לאיפוק ושליטה, ולא התמסרות מוחלטת לתאוות ויצרים. אבל מפה ועד סיגוף, להגיד זה התשובה, זה מה זה דרך ארוכה לפעמים לא קשורה בכלל. בשביל להיפגש עם אלוקים, לא מספיק העולם הזה. העולם הזה לא רק במגמות החייתיות, לא רק בכסף. גם אם ננסה להיות דוסית לפי האינטואיציות הפשוטות שלך, אז זה אותה קריסה, זה אותה בעיה. זה לא מצליח. אם לא לומדים את זה, אין יראת השם מחוכמה, אז מתבלבלים. עולם הבא פירושת דבר, יש אנשים שבכלל העולם הזה לא מעניין אותם, הם רוצים רק למות ולהיות בעולם הבא צדיקים, וגם הם תקועים בעולם הזה. איך זה יכול להיות? כי התפיסות האלה שהחומר הם לא טוב, זה תפיסות שנובעות מתוך העולם הזה. אז הדרך אל השם היא דרך סלולה. זה זה דרך בנויה, זה דרך שאפשר להתקדם בה. יש לנו איזה ספרון כיס כזה קטן שקוראים סייעת שרים. שאם אדם יושב עליו, אם אדם משקיע בו, אם אדם... הוא רצה שלמידו את הספר הזה כל חודש. מי עושה את זה? אין לי מושג. אבל אין התועלת יוצא מזה, הספר נלקח, אלא מן החזרה עליו. יוצא אלא מן החזרה עליו, כך הוא כתב בהתחלה. כתבתיו לעצמי, גם כשמגיעים למעלה צריך כל מיני חזור, חזור. סיבובים כאלה. זה ספר שנותן לי איזה כיוון דרך, איזה מפת דרכים נקרא לזה כך. איזה מסלול כזה מאוד מאוד שלדי, שמאפשר לי לחיות את העולם הבא בתוך העולם הזה. מאפשר לי לא לחיות רק לפי אינסטינקטים ודחפים, לא רק את הצדדים החייתיים שלי, גם אם זה נראה לי מאוד מאוד קדוש וצדיק. אלא מה באמת אלוקים רוצה. אז עכשיו אפשר להתחיל עם הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. עכשיו סיימנו את פרק א', מתחילים סוף סוף בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, בסדר? אין שאלות, אנחנו מתחילים בעזרת השם. במחירות מסוימות, את התכלס של הספר, את הפרקטיקה של הספר, זה משהו מיוחד בספר, שהוא נותן לנו כלים מעשיים, הוא לא רק אומר לנו מה צריך להיות, אלא מצעיד אותנו בדרך. שוב, זה מאוד מאוד כללי, אבל זה נותן, לא רק מפתח רצונות ונותן כוח להחלטות, זה גם נותן דרך. בבירור מידת הזהירות. ועניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ועונייניו. כלומר, מתבונן ומפקח את כל מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון, חז וחלילה ולא הולך מהלך הגלו כעיוור באפלה. אז מידה ראשונה, מידת הזהירות. מה זה זהירות? מה השורש של המילה זהירות? מי שהוא זהיר, אז הוא נהיה מה? מה קורה למי שהוא זהיר? הוא נהיה זוהר כנראה, מישהו זהיר. מה זה להיות זהיר? להיות זהיר, אז השלב הראשון זה תודעת חיים שמה? שצריך להיזהר. תודעת חיים שמה? מה זה צריך להיזהר? המילה להיזהר היא מילה שנאמרת בכל מיני טונים, היא יכולה להיות מילה כזו שמחבה את החיים, נכון? שאלה אחת צועקת, אם תהי אימא, אז יכולה להגיד, זהירות, זהירות, זהירות. מה זה זהירות? יש שתי כוונות, נכון? זהירות אחת, הכוונה היא, אל תעשי את זה. זה מסוכן. ויש כוונה אחרת למילה זהירות. מה היא? תעשי את זה, אבל בזהירות, נכון? כשאבא נותן לך את הרכב, אז הוא אומר, תיסי בזהירות, הוא לא מקווה שלא תיסי. הוא אומר, תיסי, אבל בזהירות. למה הוא אומר, תיסוע בזהירות? כשאת הולכת ברחוב, הוא יגיד לך, תלכי בזהירות, בדרך כלל לא, נכון? אבל למה הוא יגיד לך, שמקבל את הרכב, תיסי בזהירות? כי מה זה? יש סכנה. מתי? אין סכנה. למה יש סכנה? אם את לא תהיה בזהירות, יש סכנה. אין בעיה לנסוע באוטו. לנסוע באוטו זה מצוין. נסעתם פעם באוטו, זה עובד טוב. הם לא באמת מנסים להתנגש בך. זה לא מה יש. מה הבעיה מתחילה? כשאת לא זהירה. מה זה זהירה? כשאת לא פתוחה למבט, כשאת לא פתוחה לביקורת, כשאת לא חושבת שיכול להיות משהו מעבר לאינסטינקטים שלך. כשאת לא מאמינה למה שהיה כתוב בפרק הקודם. עד עכשיו הפרק הקודם היה פילוסופיה. עכשיו הפרק הקודם נהפך לתכלס. להיות זהיר פירושו של דבר שאלוקים נמצא בתוכך או לא. אז למה צריכה להיות זהירה? כי הוא נמצא, אבל לא לגמרי. זה בדיוק מה שאתה להגיד. להיות זהיר, כשאומרים, תיסע, אבל בזהירות. תראי, כשאת הולכת ברחוב ופונה שמאלה, אז אין יותר מדי סיבות לתאונות. כשלוקחת סיבוב עם מכונית, אם את חושבת שהמכונית זה את, אז תהיה תאונה. כי מכונית זה לא את, מכונית לא יודעת להעט כמוך ולבלום כמוך. כשהיא מסתובבת, אז הזנב שלה נמשך אחורה. ולכן לפני כל סיבוב עם מכונית, שימי ברקס, נכון? ואם סיבוב חד, שימי ברקס יותר חד. כי אחרת המכונית תפנה והחלק האחורי שלה יעוף קדימה, אם תעשי את זה פתאומיות. זהירות זה תהיי מודעת לזה ש... מי תהיה הנהגת במכונית? את. אבל תהיה נגיד, תעשי את זה בזהירות. זה יחס לעולם הזה. זהירות לא באה לגדוע את העולם הזה, לא באה לזלזל בה, לא באה להגיד שהכל שטויות בעולם הזה. הדבר האחרון שזהירות באה זה ליצור חוסר אמון בעצמך, חס וחלילה. זהירות אומרת, תסמיכי, אבל בזהירות. בא לך לעשות משהו, אז מה? אז תעשי אותו בזהירות. מה כאן בזהירות? בזהירות. האם יש דבר כזה? אהבה מהבת ראשון, יכול להיות? יכול להיות שמישהו ראה מישהו ולא יודעת עליו כלום, אין לה שום מושג עליו, והיא רוצה להתחתן איתו, זה יכול להיות? אה, זה יכול להיות, זה, אני יודע, זה יכול להיות. יכול להיות זה אמיתי? יכול להיות? לא. למה לא? בטח שיכול להיות. אבל בזהירות. יכול להיות שאמיתי ויכול להיות שלא אמיתי. אנחנו עוד לא בגן עדן. בגן עדן ראיתי מישהו וראיתי, רציתי עוד, סימן זאת אשתי. סימן זאת אשתי. אני פה לא בגן, אני פה. אני רואה מי שרוצה, יכול להיות זאת אשתי ויכול להיות שהיא סתם, מה הקשר אליי? אז מה עושים? אז בזהירות. מה זה בזהירות? בודקים. בודקים. יכול להיות שהיא פליטה מסודן שיש לה תוכניות אחרות לחיים, אז פחות תתאים לי. יכול להיות שהיא עובדת בחמאס, אז היא פחות תתאים לי. יכול להיות, השכל, לקחתי מקרה קצה, אפשר, צמצם עוד יותר את האפשרויות. יכול להיות שזה שטות או אחת מוחלטת, זה בסדר. יכול להיות שזה תהיה אי, בטח יכול להיות תהיה. ברור. אתם מכירים מישהו שראה מישהי ואיתה עם הבת השון התחתן איתה? לנצח? מי? מכירה? יעקב, נכון. והיא קירות יעקב את רחל, בום, טוב, אני לא יעקב. מי אמר שאת לא יעקב? מי אמר, מה יותר מסוכן מזה? יותר מסוכן מזה שאת אומרת, אם בשנייה הראשונה שאני רואה אותו, אני לא רואה, אז אני לא מתחתן איתו. זה גם יכול להיות שטות. זהירות, אז לא ראיתי, ראית, אבל יכול להיות שכן יהיה בפנים. זהירות זה פתיחות לביקורת. זהירות זה רצון לביקורת. זה ההגדרה של התכונה הזאת. זה, ביקורת זה לא מי שמועך אותך. אם את רוצה לצייר, ומישהו כל הזמן אומר איך הציורים שלך לא יפים, זה הדבר האחרון של ביקורת. ביקורת, ביקורת בעונה, אני מתכוון. ביקורת זה ביקורת מקדם. ביקורת זה מי שמתלהב מהציורים שלך, ואומרת, את ציירת אלופה, אבל את המקור של הציפור, תנסי לזווית קצת אחרת. הוא מדייק אותך, הוא יורד לפרטים, הוא אומר, בגדול, זהירות זה בגדול, אתם מעולה, חבר על הזמן. אלוקים נמצא בתוכך, כן. כפי מה שפרסומה מצוי, ככה אליהם מצוי פרושדור, זה לא שאנחנו, בוא נמוך, יש כאלה בתי מדרש לפעמים. אנשים מגיעים בתי מדרש לבנים ולבנות, ואז כל מה שאת חושבת על תפילה, עבר כמה שיעורים, כמה זה טיפשי. יש לנו חברות כאלה מסתובבות בישיבה. כל מה שאת חושבת על אלוקים, מראים לך כמה זה טיפשי. עכשיו בואו נארגן לך מחדש מה זה תפילה, בואו נארגן לך מה זה חודש אלוקים. בדרך כלל מצליחים להרוס טוב את מה שהיה לך, לבנות מחדש, אני לא בטוח שתמיד זה מצליח להם. אבל גם אם באים לבנות מחדש, זה ממש מעוות לחלוטין. כי אנחנו תמיד, אתם יודעים, זה כמו שלמדנו, כמו שאנחנו עומדים בספר שמואל. בספר שמואל, מה אין, זוכות, אין מהפכה, נכון? דיברנו על זה? מה זה אין מהפכה? אין מהפכה, זה כל דור מוסיף על הדורות הקודמים. יכולה להיות ביקורת מאוד מאוד חזקה על הדורות הקודמים, בנקודה מסוימת. אם אני לא יודע לרכוש כבוד לדורות הקודמים, לא יודע מה אני כן לוקח, אני לא יודע מה אני כן מקבל, אני הופך את הכל, אז זה יוצא קטסטרופה. אנשים מהפכניים, אנשים רדיקליים. מה זה אנשים רדיקליים? רדיקל זה, איך אומרים את זה בעברית? קיצוניים, אבל רדיקליים זה מכימיה, זה יונים חופשיים, חשמלי, שני. איפה שהם לא מגיעים, הם משפיעים. אנשים כאלה שהם בטוחים שהם צודקים, והם עושים הפגנות, וצועקים על מי שחושב. ומצילים את העולם. התקשר אליי פעם בוגר שעזב לפני הרבה שנים את הישיבה, והוא בקשר מאוד טוב עם מישהי שהיא לא יודע בדיוק להסביר, אבל לא היה בקשר עם מישהי אולי קונסרבטיבית. מישהי שיש להם איזו קהילה בשכונה שלהם שהיא לא בדיוק, היא לא רפורמית, אבל היא גם לא אורתודוקסית. הוא אמר, תשמע, אני כבר התרחקתי מאוד מהישיבה, אני לא כמו שהייתי בישיבה קודם, עברו הרבה שנים ועברתי שנים, הוא אומר, אבל מה, אני התחתן עם קונסרבטיבית? אמרתי לו, הרבה יותר ממה שמפחיד אותי שקונסרבטיבית, מעניין אותי שהיא פעילה רדיקלית. זה לא משנה בעד מה, בעד בעלי חיים, נגד בעלי חיים, זה לא משנה מה. פעיל רדיקלי זה מישהו שהוא חושב שהוא תמיד צודק, שרק הוא צודק. איך אדם צורח על זה שמחליט? יכולה לצרוח אפילו למישהו אחר? מתי לגיטימי לצרוח למישהו אחר? מישהי עומדת עם נעלי עקב שלך על הבוען שלך, בסדר? זו סיבה טובה לצעקה? בהחלט, נכון? את אפילו מסוגלת לצרוח. הבעייני דעות, את חושבת משהו, תגידי. יוצא פעם בכמה אחרים צועקים מכם. אם דרך פעולה של אנשים זה צרחות, למה מי אתה? זה אטימות בדרך כלל, זה התנשאות, זה גאווה, למה מי אתה? מהפכנים, מהפכנים זה אנשים שחושבים שכל מי שלא כמוהם, הוא טמבל גמור. מי שהמפלגה השנייה, אז הוא מושחת ומנובל, ובשביל הכבוד שלו הוא מוכן למכור את המדינה ולקבל ג'ובים. זה כל כך שטחי, זה כל כך ילדותי, זה כל כך לא נכון. החיים מורכבים, מורכבים. יש בנו הרבה אמת והרבה גודל, וכל אדם נורמלי זקוק לביקורת. מי שלא פתוח לביקורת, הוא פוגע בעיקר בעצמו. איך את רוצה שלא יקשיבו לך? מה תעשי? יש שיטה מאוד טובה, אם את לא רוצה שיקשיבו לך. אם תתחתני ותרצי מאוד להרוס את הזוגיות שלך, אז השיטה הזו גם תצליח, אם אתם רוצות. מי שמאוד רוצה להרוס את הזוגיות שלה, רוצה שלא יקשיבו לה אף פעם, אז כל פעם שיביאו לה ביקורת, מה היא תעשה? היא תיתן נאום הגנה ובואי תסביר למה היא צודקת והיא צודקת והיא צודקת. זה מאוד מדהים וכולם יחאו לך כפיים ואף אחד לא רוצה לדבר איתך. זה דבר שהכי מרחיק. למה האדם חש צורך להגיד למה הוא צודק? כנראה ביטחון עצמי, כנראה הוא חש לא מוגן. יש לו סיבות, אבל זה הגול העצמי הכי גדול שאנחנו תוקעים לעצמנו משני הכיוונים. כיוון אחד שאנחנו עוצרים באנשים שימום, שאני מסביר לעצמי, על עצמי כל פעם, למה אני אף פעם לא טעיתי, אז אני משעמם אנשים אחרים, אין כוח בשבילי. אי אפשר להתקדם איתי אם כל הזמן אני עסוק בקרבות הגנה. לא, ופלפולים כאלה, למה אני תמיד צודק. ודבר שני, שהוא יותר, הרבה יותר חמור, זה שאני תוקע את עצמי. תוקע את עצמי. אם אני לא מקשיב לאנשים אחרים, אז לא בהם אני פוגע. גם בהם אני פוגע. פוגע בעיקר בעצמי. אם אני לא מקשיב לדעות שונות, אז אני... מקשיב זה לא מקבל, כן? מקשיב זה לא שאין לי עמדה, יש לי עמדה. אני שומע, אולי טעיתי, אולי לא טעיתי, אני אבדוק. להיזהר זה להיות פתוח לצמיחה. להיזהר זה באמת להיות זוהר. באמת להיות זוהר. זה יש לי איזה זוהר כזה שיוצא מן. להיזהר זה צעד מלא אמון וביטחון עצמי. כי בלי ביטחון עצמי אני לא יכול להיזהר. אני פה צודק ופה צודק ולא ופה וכל מה אני נותן לעצמי נאומים. למה אני צדקתי? אני כל מה אני רואה מישהו ברחוב, אז אני מסביר לעצמי למה הוא לא יותר צדיק ממני ולמה אני כן יותר צדיק ממנו. כשנמצאים שם, ונמצאים במקום חבות, עולם כזה מסכן כזה, עולם הכי מאוים ומותקף, שעסוק כל הזמן בפוזות, מידת הזהירות, שיהיה אדם נזהר במעשה ומענייניו. כלומר, מתבונן ומפקע מעשה, אבל בשביל להיות שם, זה יכול לבוא מקום חרדתי כזה, ואז זה בטח לא זהירות. מה דרך, אם מישהו אומר, אבא, אני יכולה לקבל את האוטו? לא, זה מסוכן. זה לא זהירות, זה לחנוק. את רוצה לעשות משהו? תעשי בזהירות. את רוצה לעשות מעשים מסוכנים? תעשי בזהירות. בכלל התשובה בעולם הזה להגיד לך שאת רוצה לעשות משהו, להגיד זה מסוכן, ברוב המקרים היא לא רלוונטית. נכון? מה למשל? קרה לך פעם שרציתי לעשות משהו, אמרו שזה מסוכן? מה למשל? תמציאו דוגמה, לא על עצמך, על אחותך. מה? היי, לא גמר זה מסוכן, באמת. לא, אני לא מדבר על לאכול מסמרים, זה מסוכן. אני לא מדבר על דוגמאות כאלו. אני מדבר על צעדים בחיים. צעדים בחיים, ללכת לגולני. ללכת לגולני זה מסוכן? מה יותר מסוכן מלכת לגולני? שלא ילכו לגולני, כן. זה בהחלט מסוכן. להקים מדינה זה מסוכן, לא להקים מדינה זה יותר מסוכן. לפני 100 שנה, אם גרת ביהופיץ, אין עיירה כזאת, זה עיירה דמיונית, אבל זה טוב לדבר עליה. וחשבת לעלות לארץ, אז ההורים בטח אמרו לך, זה מסוכן. מסוכן, צדקו. יש פה טורקים, יש פה ערבים, יש פה אנגלים, יש פה קדחת, יש פה מסוכן. שנת תרפ"ב היה פה מאוד מסוכן. אבל גם להישאר ביהופית זה מסוכן, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אם הגיע הזמן לעלות לארץ ואת לא עולה, זה מסוכן לעלות לארץ. להישאר באירופה זה פמדיארד יותר מסוכן. כנראה שכל מי שלא עלה לארץ הוא כחד בשואה. זה, כשמישהו מתווכח איתך על ערכים, אני מתווכח, בסדר? על חלומות. על אידיאלים, לא איך זה מסוכן, זה בדרך כלל תשובה לא לעניין. זה מסוכן לגור בחברון, בסדר, ולא לגור בחברון, אז מדינת ישראל תהיה הרבה יותר בטוחה. מה זה מסוכן? זה מסוכן להתווכח עם הטרור, ולהיכנע לטרור זה לא מסוכן. זה מסוכן ללמוד אמונה, ולא ללמוד אמונה זה לא יותר לא מסוכן. אי אפשר להסתכל עלינו כמו עכברים כאלה, מפוחדים וחלשים שצריכים להישאר באיזה בונקר כזה, מתחת כזה, והכל מסוכן. כי זה הכי מסוכן. כי אם אני חושב שאני עכבר לא מוגן ואני נשאר בבונקר, אז באמת החתולים ימצאו את הדרך להגיע אליי. נכון, ההגנה הכי טובה היא התקפה. עניין הזהירות זה להיפתח, להגיד נכון, מורכב, אני נפתח. הכל הכל מסוכן, מסוכן. בואו נדבר איתם על זה, בואו נבנה איזה חומה כזאת, כאילו רק לא נגלה לילד שיש דעות אחרות, כי זה מסוכן. אז זה מה שבסופו של דבר השיטה הזאת הצליחה, היא גרמה לסכנות הכי 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 גדולות. התנהגויות, לפעמים התנהגויות פראיות, הן מסוכנות. אני מדבר על אידיאלים, מחשבות, רעיונות, רצונות. זה כמו ההיא שהתאהבה, ראתה מישהו וחשבה שזה יהיה בעלה. בטח שאני מכיר כאלה אנשים, בטח. אם הם ראו מישהו והחליטו להתאהב, זה בדרך כלל נגמר בקטסטרופה. אבל אם היו זהירים, בדקו, והשכל אמר, עם שכל בודקים, והשכל אמר, וואו, היא באמת מתאימה לך, יואו. כן? כי העיניים שלנו לפעמים רואות את מה שהנשמה שלנו רואה. אין תמיד סתירה בין הגוף לבין הנשמה. יש הרבה התאמה. הזהירות זה הרבה כבוד עצמי, הרבה הערכה עצמית, הרבה ביטחון עצמי. וחשבון הנפש שהרמח"ל מציע לנו פה במידת הזהירות, זה לא בגלל שאתה חתיכת סמרטוט ואתה לא עושה כלום ואתה תחפש רק את הבעיות. מי מחפש את הבעיות? מה מניע אותך? מה מניע אותך? האור הפנימי, האמון. את סומכת על החלומות שלך, על האינטואיציות שלך, ליבו חפץ, זוכרות מה חז"ל אומרים, אין אדם ללמוד תורה על המקום של ליבו חפץ, זה על הלב שלך. אם יסבירו לך כל העולם שזה הלב שלך טועה, אז אל תקשיבי להם. בטח באיפה ללמוד תורה. יש עוד דברים, יש, לא להקשיב הכוונה, כן להקשיב, לשמוע. אבל אל תתבטלי אליהם, אל תמחקי את עצמך, אל תמחקי את עצמך. כי אלוקים מדבר איתך, באופן אישי הוא מדבר איתך. זוכרות שנבואה אין כבר הרבה שנים, אבל הוא לא הפסיק לדבר איתנו. וזה הרבה יותר מסובך, כי הייתה נבואה, הוא בא בדיוק ואמר לך, צריכה לעשות כך וכך. וכשאין נבואה, אז יש לך יכולת לדעת מה שהם רוצים ממך, אבל זה צריך הרבה הקשבה, והרבה רצון להקשבה, והרבה שאלות. ואם תלכי בתמים, בסוף תמצאי את השם. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם ידקו. מכירו את הפסוק הזה, אומרים את כל בוקר. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם ידקו. איך מזורים את הפסוק? מה ההסבר הפשוט של הפסוק? שיש לך הרבה מחשבות, הרבה מחשבות. בסוף מה יקום, מה יצליח? עצת השם. זה הסבר אחד. הגאון מווילנה מסביר את הפסוק ככה. רבות מחשבות בלב איש ועצת השם. עצת השם זה אחת מתוך המחשבות האלה. עצת השם זה לא תכנני, תכנני, בסוף אלוקים יעשה מה שהוא רוצה. זה בדיוק הפוך. עצת השם נמצאת בתוכך. עצת השם נמצאת לך, יש לך נשמה, יש לך רוח, יש לך נפש, יש לך לב, יש לך נורמליות של חיים. את מחוברת לעצמך. את מחוברת לעוד הרבה דברים. רבות מחשבות בלב איש. את מחוברת לאמת הפנימית שלך, את מחוברת גם ללחצים, להשפעות, לפחדים, לדמיונות. זה התפקיד של הזהירות. התפקיד של הזהירות זה לא לשים עליך טיפקס, זה לא לשים עליך להגיד, תסתימי את הפה, אתה מדבר שטויות, תגיד, תשאלי את הרבנים או את הסוכנים מה עושים. זה בדיוק הפוך. תתמלאי באהבה אדירה אל עצמך, ומה? ותנסי עכשיו להעצים את הטוב, זה כמו לקשט כיתה. איך מקשטים כיתה? תולים פה תמונה, שמים פה... אפשר לארגן משהו מפלורסנטים האלה, אני חושב, אולי. אבל כשרוצים לקשט משהו, אז... נכון? זה כמו תכשיטים. תכשיטים זה לא לשים מסכה של מי שנראית יותר פעמי. לשים מסכה, ואז כולם משהו שנראה. תכשיטים, יש בחז"ל הרבה דיון בתכשיטים. לאשתו של רבי עקיבא היה עיר של זהב, ירושלים של זהב. אשתו של רבן גמליאל אמרה שהיא רוצה, הוא אמר לא, הוא אומר, את צריכה שרשרת. מה התפקיד של התכשיט? אני חושב. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת העם. מה זה נזם באף חזיר? לא הנזם יפה. החזיר צריך, החזיר לא יפה. אתם מכירים את החזרזיר מפו הדוב? שמעתם עליו? אז חזירים לא נראים ככה. סליחה על המילה הזאת. שהם בסרטים מצוירים יפים. זו חיה מטונפת, בבוץ, בזבל, בסוחה, ולא עוזרים ששמים על התכשיט. כאילו מישהו חסר אישיות, יתחיל להיזהר, לא יוצא כלום. בית חירבש, ישימו תמונה, זה לא יעזור כלום. אם החדר יפה, אז צריך איזו תמונה או משהו כדי להבליט את היופי שבו, כדי להוסיף משהו. זה מידת הזהות, מידת הזהות זה הביטחון שאנחנו בצלם אלוקים, והאמת האלוקית נמצאת, עצת השם היא בתוכנו. הזהירות באה להסביר לך, לזהות בך מה בתוכך עצת השם, מה בתוכך בא, לא בגלל, מה את רוצה כי את רוצה, ומה את רוצה כי סיפרו לך, ראית, פחדת, דאגת. זה המסע שיוצאים לנו בזהירות. זה ביקורת, אבל מי יכול לקבל ביקורת? מי באמת יכול לקבל ביקורת? מי שאומר לביטחון עצמי. מי שאין לו ביטחון עצמי, הוא לא פתוח לביקורת. מה זה יעזור לו? מה זה יעזור לו? נכון? אם את קונה מכונית, וחברה שלך אומרת לך, את תקחי את המכונית הזאת כי הפת ש... יש לה מכה בפח, מכה בדלת. אז מה תגידי? הנה, זה התקציב שלי. אני, יש לי 5,000 שקל במכונית. אני לא אקנה מכונית יד ראשונה ב-5,000 שקל. אז זה לא עוזר שאת אומרת לי, יש מכה בדלת. מה אני אעשה עם זה? אם יש לך תקציב של 150,000 שקל, ואז חברה שלך אומרת מכה בדלת. זאת אומרת, וואו, זה לא... מתי את מוכנה להשתפר? שיש לך אמון, שיש לך מקום יכולת להשתפר. אם אתה אומרת, אני על הפנים, איזה נס שאני שורדת, נס שאני מסתדרת, זאת לא פתוחה לביקורת. מתי הם צופפים שורות? צופף שורות, זה ביטוי שאני מתכוון, ששומרים לך, לא מוכנים אף פעם, אף פעם להגיד טעיתי, אף פעם להגיד טעיתי. איזה אדם קטן יוצא מי שלא אומר טעיתי, מי שמפחד להגיד טעיתי. יש מי שאומר טעיתי כל הזמן כי הוא חסר, כי הוא מעוך לגמרי אז שום אנו שום מטיפת פתרון עצמי משהו. אבל מידת הזהירות זה אם יש לך חלומות, נכון? התחלנו בתורה מיד הזהירות. התחלנו עם חלומות, שאיפות, בקשה לגודל. אם יש בקשה לגודל, אז עכשיו מתחילים. להסתכל על פרטי החיים. להסתכל על פרטי החיים מתוך מבט מבקש, מבט מאמין. יצא ממני משהו, נכון? המומחים המקצוענים, הם עסוקים במה? בלשפר את עצמם כל הזמן, נכון? מי שהם אלופי ספורט, אז הם הולכים למכון וינגייט ושם לוקחים מחשבים וכל מיני מכשירים שמודדים להם ואומרים, אתה צריך להעריך את הפסיעה שלך ב3 סנטימטר ואז תשפר את השיא שלך. אבל אחד שהוא סתם רץ, מה הולך למכון וינגייט? בסדר, פחות או יותר. נכון, ציירים, מי הולך בצייר? כאלה שיש להם כישרונות ציור מאוד מאוד טובים ואז מדייקים אותם, מי שהם צייר פחות או יותר, בסדר. זהירות זה באמת בא לעשות לנו זוהרים. זוהרים זה מדויקים, עם רחבים. זה לקחת את הפוטנציאל שלנו ולהביא אותו מקום הרבה הרבה יותר יפה. זה בנוי על זה שאפשר. הדבר האחרון של חשבון נפש זה דיכוי עצמי. זה נכון שחשבון נפש זה לקחת פנקס כזה ולהגיד איזה דברים הייתי דפוקה היום. קמתי מאוחר והייתי נחס. זה לא חשבון נפש ולא נעליים. אין בזה טיפת זהירות. בואו ניכנס קצת בתוך הספר. הנה עניין הזהירות שיהיה אדם נזהר במעשיו ועניינם כלומר בדיוני ומפתח על כל מעשיו ודרכים. הטובים אם לא. לבלתי יעזור נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה ולא הולך מהלך הרגלו כי עביר באפלה. יש מצבים כאלה, כשאין אמון, אז אדם מדרדר במדרון חלקלק, הוא לא יעשה כלום כי אין מה לעשות, כי אין מה לעשות. אני פתוח לביקורת, זה ברור. אדם פתוח לביקורת רק כשהוא רגוע, רק כשהוא חושב שיש תקווה. אם אין תקווה, אנשים תומנים את הראש בחור. הדוגמה היחידה שיש לי עכשיו דוגמה קצת מזעזעת, מפחידה, אבל אם אני לא אמצא בשניות הקרובות דוגמה אחרת, אז אני אתן דוגמה ממש קיצוני, בסדר? זוכר פעם היה סרט שנקרא שואה, של קלוד לנצמן. זה היה לפני 20 שנה, אולי 30 שנה. סרט של 8-9 שעות, שבו הוא מראיין את האנשים שהיו שם. לפני 30 שנה אז הם היו עוד הרבה יותר צעירים, הם היו... אז הם מספרים, אוריין אחד יהודי שהיה בקאפו, שכשהמגיעים היו, הרכבות היו מגיעות, אז הם היו אומרים לאנשים לשים את ה... הם היו עוזרים להם לסדר שם את היהודים. אז הוא אומר לו, אז למה לא, ששלחו אותם את היד הזה, אז הוא אומר, אז למה לא אמרת להם? למה לא אמרת להם שהם הולכים למות? אז הוא אומר, מה? לא יכלתי להגיד, הוא אומר, הוא לחץ עליהם, למה לא אמרת להם? ואז הוא אומר שהיה לו חבר בפלוגת העבודה הזאת באושוויץ, שיום אחד הוא היה ברכבת, פתאום הגיעו הירה שלו, הגיעה ברכבת. הגיעו ומבין שהולכים להשמיד אותם. אז הוא עמד שמונה בנו ואז הוא התחיל לצרוך. הוא אומר, אל תאמינו להם, זה לא מקנחות, זה מתאם, אל תלכו, אל תלכו, אל תאמינו להם. מה שהגרמנים עשו לו זה לא נספר, בסדר? שאתם יכולים לישון קצת השבוע. מה הוא עשה להם? הוא לא עשה, הוא אומר, אף אחד לא הקשיב לו. כולם התעלמו ממנו, כולם התנהגו כאילו הולכים לעבודה משחררת. למה? למה? השם ישמור, באמת זו דוגמה מטורפת, אבל זה היה לפני, בדור של סבתות שלכם. מה היה שם? אם אישה שמשמור חושבת שהיא עכשיו הולכת עם שני הילדים של תאי גזים, אז מה זה יעזור לה עכשיו? נשארו לה 10 דקות בעולם הזה, נשארו לה 10 דקות עם שני הילדים האלה. היא יכולה עכשיו לעבוד על עצמה ועל הילדים כאילו הולכים לתאי, כאילו הכל יפה. היא יכולה ב10 דקות להעניק להם חום ואהבה, לחבק אותם, להרגיע אותם. נשארו 10 דקות, ב10 דקות האלה על הפנים. בואו נשקר את עצמי שפחות את המעט שנותר לנצל. או שהיא יכולה מה? תראו, אם היה לה תת מקלע עוזי, הייתה שולפת אותו, מרסס את הנאצים ובורחת. כן, זה גם אפשרות בהחלט. אבל לא היה לה. מה היא יכלה לעשות? היא יכלה לאבד את השפיות, להתחיל לצרוח. ועדים שלהם יאבדו את השפיות ויצריכו. ואז המוות שלהם יהיה הרבה יותר גרוע. זו דוגמה מאוד מאוד קיצונית. אבל כשאין תקווה, אז בן אדם לא מוכן להקשיב לאמת. האמת יחפים יכולה להיות כזאת כואבת. ומה אני אעשה איתה? מה אני אעשה? מישהו בא ומתיח ביקורת והוא מרסק אותך, הוא מחבא אותך. אין לך מה, אסור לשמוע ביקורת כזאת, אסור לשמוע. פעם למדתי, אתן דוגמה אחרת לגמרי. פעם לימדתי במקום מסוים. במוסד חינוכי, והיו שני הורים, שני תלמידי החכמים שהבנים שלהם למדו בכיתה שלי. ואיכשהו הבנתי שהם נפגשו שני ההורים האלה והיה להם ביקורת על איך אני מלמד. איך אני באמת. וזכר, נפגשתי עם הרב טאו ככה, אז והתעניינתי איתו, אמרתי לרב, אני רוצה לעבור לכולל, ושאלתי אותו לאיזה כולל כדאי לעבור, ודענו, ואז הוא אמר, אבל למה אתה עוזב פה? למה אתה רוצה בכלל לעבור לכולל? אז אמרתי לו, אני לא מצליח בעבודה שלי, אני לא מצליח בכיתה, אז אני אומר, אז הוא אומר, מאיפה אתה ממציא שאתה לא מצליח? מאיפה הגעת לזה? אז אמרתי לו, ששני הורים, תלמידי חכמים, איכשהו שיתפו אותי בזה שהם מאוד לא מרוצים מהעבודה שלי. הרב טאו, שמאוד מאוד נזהר בלשונו, התחיל לקסח את שני האנשים, הוא התחיל להסביר למה תלמידי החיים האלה הם עם בעיות ועם זה, ואני לא צריך להקשיב להם. אמרתי לו, מה זה קשור? אני רוצה שמע אמת ממי שאמרה, נניח שהם יש להם בעיות והם אנשים מאוד ביקורתיים. אנשים לא מרוצים, הם לא מרוצים. ואז הוא אמר משפט שאני חושב שהוא מאוד מאוד קריטי. הוא אמר, אם את סוחבת אלונקה, סחבתם פעם אלונקה? הרבה אלונקות אתם סוחבות. אם את סוחבת אלונקה, את יכולה לקבל ביקורת רק ממי שסוחב איתך את האלונקה ביחד. מי שלא סוחב איתך את האלונקה ביחד, הוא אומר, ביקורת אסור לך, אסור, אסור, אסור. אלא אם כן, את הולכת אליו לבקש את צאפ, זה אופן איזה פסיכולוגיה, שזה יוזמה שלך. כי לסחוב אלונקה, זה כמו שחברה שלך תגיע הביתה, ותראה שאת מדברת לא יפה לאחותך הקטנה. יש מצב? אין סיכוי. אין סיכוי. אבל נניח, תדמייני. אז היא אומרת, מה היא כזאת מתוקה? למה את מדברת לא יפה? את לא מבינה כלום. את לא מבינה כלום. לא, בדמיון. אם אחות קטנה יכולה לשגע את השכל, אני כזאת חמודה, והיא יכולה לפעמים, לא אצלכם. חליסה מחברון פה ממול. אחות של ג'מילה, אני מצטער. כשבאים למקום, רואים איך תיחסים ומתחילים לתת עצות, לא מבינים, כי מדברים שטויות. החיים מורכבים וקשים. וכשמישהו מתנהג בצורה מורכבת, זה לא כי הוא מנובל, והוא תפסיק להיות מנובל, מה אתה אומר? החיים מורכבים וקשים, ובתוך המורכבות והקושי האלה, אני לפעמים עושה טעויות. אבל מי יכול להגיד שאני עושה טעויות? רק מי שסוחב איתי את האלונקה, רק מי שבכל צרתם נוצר, רק מי שתופס אחריות ביחד איתי. ומישהו לא תופס ביחד אחריות ביחד איתי ומתחיל להגיד איך את נגלים משלח ואיך זה. אז זה סתם דיבורים שאו שאין כוח לשמוע אותם או שמרסקים אותך. משום שהאלונקה לפעמים כבדה. מאוד כבדה. לפעמים היא הרבה יותר כבדה. לפעמים הכתפיים של הקומזת בעובי. ולכן לפעמים את עומדת בזווית מסוימת. מי שהם בחוץ נותן עצות, היום זה ספורט. עם זאת יש כאלה מגרשי כדורגל. כולם באים ויושבים ונותנים עצות לשחקנים. מה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. זה לא כל כך משכנע שירדו החבר'ה מהמגרשים, מהמגרש, ונראה אותם איך הם רצים יפה אחרי הכדור. ביקורת זה משהו שחייב לבוא מאהבה, מאהבה, מכבוד, מהערכה. ביקורת היא חייבת לבוא מזה שיש פה משהו רציני, ועכשיו בואו נשביח את זה לרמה הרבה יותר גבוהה, בואו נתקדם. זה נכון לביקורת חיצונית, זה נכון לביקורת פנימית. ביקורת פנימית יכולה לרסק. מידת הזהירות, הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד רוצים לגדול, פותחים מידת הזהירות, אז כל דבר עכשיו אני לא יכולה לזרום יותר, ואני לא יכולה... איפה יש מחלקת מחקר ופיתוח? במפעלים הכי מתקדמים, במפעלים הכי איכותיים, הם לא מחכים לביקורת של אחרים, הם רוצים להיות יותר טובים. כדי לרצות להיות יותר טוב, אני מאמין שאני יכול להיות יותר טוב. יש בי איזה סיכוי, אני פתוח לזה. אם אני לא פתוח, אז זה מה יש. אם אני לא פתוח לביקורת, אומרים לי יש לי בעיות, אני יודע שיש לי בעיות, זה מה יש. מידת זהירות זה משהו מאוד מאוד אינטימי לביקורת פנימית, גם לביקורת חיצונית. אסור, 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 אני כל כך מחובר על זה, כל כך נכון. אסור לקבל ביקורת ממי ש... מישהו לא חלק ממני. אני לא אומר ביקורת נקודתית. אם מישהו אומר לך, יש לך פנצ'ר, זה מאוד מאכזב, תאחרי לפגישה ואת הביקורת הזאת מסוגלת לקבל. אבל המרקם האישיותי, מערכות יחסים. וזה משהו מאוד 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 פנימי, וכשמעירים הערות לא מתוך המקום הזה, כשיש תרבות שמרשה להעביר ביקורת אחד על השני, אז יש פה משהו שהוא מאוד מאוד יכול להשיג תוצרים בשטח, אבל הוא לא בונה שום דבר בפנים, והרבה פעמים הוא מדכא משהו בפנים, הוא מקטין את האמון שלי. אפשר עם הערות, כמו פרסים ועונשים, אפשר להשיג תוצרים בהתנהגות, אבל אנחנו לא רוצים תוצרים בהתנהגות, אנחנו רוצים תוצרים בחיים. ולכן במקום שיש בו בקשה לצניחה, כמו פה למשל, אני חושב שאחד הדברים הכי הכי מהותיים זה לא להעיר אחד לשני. אם מי שמפריע לך לישון, כן תעירי בטח. כי את לא מהירה, את לא באה לחנך אותה, את רוצה לישון. אם מישהי פוגעת בך, בטח שתעירי לה. לא בטח, מותר להעיר, בסדר? כי את לא מחנכת. אבל אין שום חינוך בהערות, גם בילדים, בבית. אין שום חינוך בהערות, לא כל דבר זה חינוך. אומרים לי, תשטוף כלים. אני לא רוצה, אבל בכל אופן תשטוף כלים, זה לא מחנך. זה לא מחנך, אבל הכלים שטופים. את אימא היא לא מכונת הדחה, ולא מכונת כביסה, למרות שלפעמים מדמיינים שהיא כזאת. יש דברים שהם לא חינוך. יש דברים, אתה תהיה בשקט בין 2-4, זה היה עדיף להיות עם חינוך פעמים. אם אתה לא רוצה אימא מעולפת, ספירים, אתה לא רוצה אימא סמרטוט, אז אתה תהיה בשקט בין 2-4, אני יכול לתפקד. אבל אי אפשר לעטוף חינוך, זאת אומרת להגיד שמשהו חינוך בעזרת הערות, זה לא מחנך כלום. התקדמות זה ביקורת, ביקורת זה שכנוע, דוגמה אישית, יצירת שייכות, זה לא עוזר בהערות. ולכן מידת הזהירות זה בטח ביקורת שלכם, גם ביקורת של עצמי, זה לא עוזר בהערות, זה לא עוזר בנו נו נו, את לא בסדר, תתחיל כבר להזיז את עצמי. זה לראות איך אני, איפה אני בסדר, חשבון נפש, הוא ידבר פה הרבה על חשבון נפש. חשבון נפש זה כמו שבעל עסק עושה חשבון נפש. אף בעל עסק לא כותב בחשבון נפש רק את הכישלונות שלו, רק את ההוצאות שלו. הוא כותב במה הוא טוב, נכון? קוראים לזה חקר מוקיר. שמעתם את הביטוי הזה? היום יש את זה במנהל עסקים, חקר מוקיר. יש הרבה מפעלים שרוצים להשתפר, אז יש מקצוע, אני לא זוכר את השם שלו, של מי שמשפר חברות. בן דוד, שזו הייתה העבודה שלו. הוא בא למפעל או לגוף מסוים והוא מוצא את הבעיות. הוא מזהה, הוא עובר מאחד לאחד. אני גם עובד עם גופים כאלה. הוא מוצא איפה הכשל, איפה הנקודה, איפה זה, איפה הבעיות. היום הרבה חלקים בעולם עוברים דבר שנקרא חקר מוקיר. חד קוף ריש, מם וו קף יוד ריש. חקר מוקיר. טעיתי. חד קוף ריש, מם וב קוף יודרים. מה זה חקר מוקר? זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם את רוצה לתקן את עצמך, את יכולה לחפש את כל הבעיות שלך. זאת אפשרות אחת. ולהגיד, שמי, את לא טובה בזה, את לא טובה בזה, תיזהרי. אבל אפשר לעשות משהו אחר, חשבון נפש אחר, איך? תחפשי את כל הנקודות הטובות שלך. מה שלא טוב לך, לא טוב לך. מי אמר בך זה לא טוב? מישהי מבולגנת, זה טוב שהיא מבולגנת? או זה רע שהיא מבולגנת? היום יש... ליקויי למידה, שזה ראשי תיבות כאלה באנגלית. HDD, איך קוראים לזה? ADHD, זה יותר חמור. כי מה זה? זה גם עוד... ברחו לי, המילים שהן מרכיבות את הראשי תיבות ברחו לי. אבל ליקוי למידה זה בכלל בעיה. לקוי למידה, מי שיש לו HD, ADHD, הוא... לא, כזה שכל מן זז, איך קוראים לו? איך? HP. AAA. HA. היפראקטיבי. HA. אני טועה באותיות. הנה, אני דיסלקטי. אתם יודעים שאני דיסלקטי. אתם רואות איך קופצות האותיות, נכון? אני אומר שמואל, הכוונה לאלי. אני אומר אלי, הכוונה לחנה. אתם שמות להם מדי פעם? שאני מרדים אתכם ואתם לא. יש לי, אני לא עברתי לבחון אף פעם, אבל אני יודע שיש לי הרבה בעיות של ריכוז. אבל זה לא בעיות, זה מבנה אישיות. אנשים יצירתיים מאוד, למשל. אנשים שכל מיני חושבים, אנשים שחושבים כלל, אני חושב כללי, למשל. אני בונה סוגיות, אני צריך לראות את כל הפרק ואת כל המרחב, ואז הדמויות, זה צורת החשיבה שלי. יש לה המון יתרונות, יש לה המון חסרונות. אוטו גדול, מה היתרונות של אוטו גדול ומה החסרונות של אוטו גדול? אוטו גדול, היתרונות של שהוא גדול, החסרונות שלו, שהוא גדול, נכון. אז מה טוב, הוא גדול, את יכולה להכניס את כל המשפחה. אבל מה החסרונות שלו, שאת לא יכולה למצוא חנה, שהוא יכול הרבה דלק, זה לא... בואו נעשה אוטו גדול, הוא יכול למצוא חנה קטנה, זה לא עובד. אוטו קטן, את יכולה למצוא הרבה חניה, והוא לא אוכל דלק, ויש מקום רק לך ולחתול שלך. אז זה לא חסרונות ולא יתרונות, זה את. זה את. אם מישהו גילו, לא מאוד לא, אני לא מבינה. אם מישהו מבולגנת, יש איזה הרבה בעיות, אם מישהו מבולגנת. מישהו מאוד מסודר, יש איזה הרבה יתרונות, אבל יש גם הפוך. להגיד לך רק על החסרונות שלך, זה לא עושה, זה לא חקר מוקיר. חקר מוקיר, אם מבולגנת, אז מה אם מבולגנת? אם התפקיד שלה לסדר את הדברים, זה השליחות של לסדר דברים בארון, אז זה חמור מאוד שמבולגנת כדי להחליף אותה. אבל אם חוץ מזה שהיא מבולגנת, היא מרימה את הרוח לכולנה, ויוצרת מוטיבציה, ויש לה רעיונות מקוריים, אז בואו נשלם את המחירים שהיא מבולגנת. חקר מוקיר זה לחפש את ה... איפה את יקרה? איפה את עוצמתית? זה יסוד בעבודת השם, אני חושב. את רוצה לצמוח. חלק גדול זה וידוי, זה מה, איפה טעיתי? חלק גדול זה איפה אני טובה? איפה אני קורא? איפה לחפש ב... אלוקים עושה אותך טובה. ואם את דיסלקטיק, אז אם תפקידך זה לשבת 12 שנים ככה, ואת רוצה לשתות מים, את צריכה להצביע ככה יפה. לימוד פרונטלי, אז זה לא מתאים לכולם, נכון? אם משרד החינוך בנוי בצורה מסוימת, אז יש בנות שיקרסו מול המערכת הזאת. ואני 12 השנים שלי, הם לא בדיוק הסתכמו בזה שישבתי בכיתה והצבעתי. אז היה לי הרב יוגל שזיהה אותי ואפשר לי את ה... הוא עשה חקר מוקיר באופן אוטומטי. הוא אפשר לי איפה לא... אבל ביקורת זה הרבה פעמים, את מנסה להיות מישהו אחר. את עושה השוואות למישהו אחר, ואת מנסה להיות כמוה, ולא מצליחה, אבל יש לך חשבון נפש. לפעמים זה צודק, לפעמים זה סתם בטלנות, לפעמים זה סתם חולשה. לפעמים החקר מוקיר, לפעמים חקר לא מוקיר, הוא חקר משמיד. יש חשבון נפש, התוצאה שלו, טוב, אז אני סמרטוט, אז מה אני יכולה לעשות עם עצמי? כן.
לא הצלחתי להבין, מתי אני יודעת כאילו שהאנשים שאני מדברים לקרוא, הם יסוחים
את העלוקה או לא, כי אם אני לא נכנסת את הדעה, אז יש כאילו מה להגיד מה שאני חושבת לא, בסוף זה הילדים שלהם, אני מעניקה
את החינוך. מה את אומרת? איזה ביקורת של הורים תשמעי ואיזה ביקורת של הורים לא תשמעי? אני חושבת שביקורת של המ
תשמעי, זה הילד שלהם, קודם כל את אמרת זה לא הילד שלך. והילד שלהם יש להם מה להגיד. אבל אם, אמרת הכי טוב שיש, אני לא יודע למה שאלת. אני צריכה להצביע, את רוצה להשאיר את השיעור, יש לי חקר מוקיר על השיעור. ומישהו בא ואומר לך, את אחלה מורה, את מורה מדהימה. אם יש לך שאת מורה על הבנים, תכתבי, תחליפי בשם שלו, תכתבי לא לענות. אם אין בזמן הקראת, הוא יגש המנה שיפטרו אותך, זה אותו תמין לענות לו. יש כאלה שיחות טלפון שאת גומרת אותן, אם היה תשעה באב זה יצא בול. אם לא, אין לך כוח לכלום, אפילו לישון אין לך כוח. אם דברים לא מעצימים אותך, גם ביקורת מעצימה. ביקורת מעצימה כשהיא מספרת לך איך את יכולה לגדול. אם מישהו מכבד אותך, אומרת לך, וואלה, איזה כיף שהיא מורה של התלמידים שלי. אבל היא לא שמה לב שהילדה שלי יש לה צרכים כאלה, בסדר? אבל היא לא שמה לב שהילדה הזו מציקה לילדה שלי, בסדר? אבל אם הורה מתקודת המוצאה, תביני את זה מהר מאוד. הוא לא מקבל אותך, הוא לא שמח בך, אז הוא לא סוחב איתך את האלונקה. סחוב את האלונקה זה שמישהו, מישהו בפנים. שואלת עם הדוגמאות של החקר המוקיר שעשו לי שם. חקר משמיד עשו לי שם. ודרך אגב שני, הם חברים טובים שלי עד היום האנשים האלה. אבל ביקורת לגבי היכולת שלי לעסוק בללמד, לא הייתי צריך לקבל את זה. באותה תקופה, באותה נקודה. באותה נקודה, הם לא שחו איתי את האלונקה היום. הם כיתרו. אפשר גם לאנשים גדולים לקטר מדי פעם. התרגיל שיש לנו, לפעמים את יושבת, פתאום את מרגישה עצמה מאוד בגב. קרה לך פעם? אז מסתובבת אחורה, ומה? מי שעברה שם. יש לך עיניים בגב? כן, לנפש שלך יש עיניים בגב. כשמישהי חושבת עלייך, מי שמסתכלת עלייך, את איך שהוא מרגישה את זה. אין לך מושג אין לך. מסתם מי שעברה, ומה? פתאום את מרגישה לא נעים. זה יכול להיות, זה לא נס, זה לא מיסטיקה, יכול להיות שבזה ביטה יקרה. אי אפשר לעבוד עלינו יותר מדי, אפשר בקטנה, אפשר בקצר. יש לנו יכולת לזהות מתי מישהו מוקיר אותנו ומתי מישהו בז לנו. אני מדבר על אבי בחוץ כדוגמה למה שמבפנים. מה שחשוב זה איך אני מעביר על עצמי ביקורת. אבל אם אני מזהה את הטוב שבי, אז אני רוצה לצמוח, אז אני פתוח. אם מישהו אומר, כן, זה יפה, יש לה עלייך, בואי תתקדמי. תשמעי, גם חברה טובה, את מתחילה לצייר. אם יש לך חברה טובה, אז היא יכולה להגיד לך, זה לא בשבילך. מה, זה לא חקר מוקיר, זה כן חקר מוקיר. אני מעריכה אותך מאוד, את שווה בהרבה דברים. זה לא התחום שלך. יכול להיות ביקורת קשה. יכולה להיות ביקורת מאוד מעליבה אפילו. אבל מאיזה מקום זה בא? זה בא עם מישהו שבאמת מעריך אותך, באמת. או שאת הולכת למישהו ומבקשת את זה. אם את פתחת, אם את יזמת, זה גם. איש מקצוע. אבל אם לא, את באמת, באמת לא צריכים את העצות שלי. נראה לי שקולטים את זה לבד. רציתי לשאול משהו? הכל טוב. אז ביקורת. מה זה ביקורת? דיברנו מה זה ביקורת פעם? זוכרות? ביקור חולים, דיברנו על זה, נכון? מה זה ביקורת בעברית? ביקור חולים. מה זה ביקור חולים? ביקור חולים זה לעשות ביקורת. אם יש לך חברה חולה, את הולכת לבקר אותה. מה זה לבקר אותה? להעביר עליה ביקורת. ואם יש חברה חולה וכולם באות וצחקות אותה ומביאות שוקולד, אם את רוצה באמת לעזור, תעבירי ביקורת. מה זה ביקורת? ביקורת זה מה לא בסדר. אם יש לך חברה חולה, זה לא נעים. עמדה ראשון שאת באה, את אומרת לה בשקט, רוצה שאני אקח אותך למקלחת. תביא את הבעיות, תחפשי את הבעיות. אם את באה לבית ש... מי שיכולה שם תחפשי את הבעיות. איפה יש בעיות? תלכי לכיור, תראי אם לא שותפו כלים. תלכי את המקרר, תראי אם הוא עובד. בשביל מה את מעבירה ביקורת? מתי מעבירים ביקורת? שבאים לבקר, זה ביחד. אם את באה לבקר, תעביר ביקורת. בשביל מה את מעבירה ביקורת? בשביל לסחור איתה את האלונקה. את באה לבית של חברה חולה, תחפשי מה לא טוב כדי, לא כדי להטיף לה, אלא כדי שתשתפי כלים, בקיצור. אם המקרר ריק, אז תלכי לדקל, תקני שלוש שקיות, תמלאי את המקרר. לבוא לביקורת, לבקר זה לא להטיח האשמות, היום זה ככה, ביקורת ספרות, ביקורת פוליטית. אני, ביקורת זה הערכה עצומה, התבוננות פנימית, ובוא ביחד, ביחד. נקדם את זה, בעברית זה לא סתם אותה מילה, זה באמת אותה מילה. אני לא בא לבקר אותך, זאת אומרת, אני לא בא לבית שלך. אני לא רוצה את טובתך, אז אני לא אומר מה לא בסדר. ואם את באמת רוצה את טובתי, אם את באמת רוצה את טובתה של החברה הזאת, אז נכנסת למקומות מאוד שאף אחד אחר לא יעז להגיד, לא יהיה לה אומץ להיכנס אליהם. את נכנסת למקומות הכי אינטימיים והכי לא נעימים, כי את באמת מחוברת. כי את באמת מחוברת. את לא באה רק איזה כיף, לפעמים זה רק איזה כיף, כן. אבל את באה להיכנס בפנים, ביקור את זה. זה לראות את הטוב ולאהוב. אז נכון על חברה, זה בטח נכון על עצמך. זה בטח לא מעצמך. זהירות זה, מה נקודת המוצא? אני רוצה העולם הבא. העולם הבא נמצא בתוכי, רק אני צריכה ל... איך מלאים את עורלת הלב? אתם יודעים איך מלאים את עורלת הלב? איך? לא עם גרזן, לא כדאי לעשות ברית מילה עם זה, עם גרזן. איך עושים ברית מילה בכלל? לוקחים מוהה שלומד את זה שנים, 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 והוא ימנו אותו ובחנו אותו, והוא צריך לחתוך איזה... אור ומילימטר כזה מדויק. ככה מלאים את עורלת הלב, ככה מעבירים ביקורת. לא מנופפים מסוקר, בום, 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 הורסים את הכל, פיל העביר ביקורת בחנות חרסינה. ראיתם פיל שבא לבקר בחנות חרסינה? הוא גם העביר ביקורת תוך כדי כך. הוא הביא את דעתו על המוצרים. אין יותר מוצרים. אז לפעמים אני מעביר ביקורת על עצמי. כל פעם שאני חושב איזה תפוקה אני, איזה לא שווה אני. אין בזה שום ביקורת, אין בזה שום חשבון, אין בזה שום ענווה, כלום, כלום. כל ההסמרטטויות האלה בפנים זה כאילו צדקני כזה, אני לא שווה כלום. אני... לפעמים את עושה מעשים מאוד מאוד טובים וחוטפת, כמו שקורה למי שעושה מעשים טובים. מה חוטף מי שעושה מעשים טובים? כפיות טובה הרבה פעמים, נכון? לא קרה לכם. את אומרת, יותר אני לא, יותר אני... אל תדאגי, תרגעי, יעברו כמה ימים, תחזרי להיות טובה, כי את טובה, תמשיכי. תעשי את זה ביקורת. ביקורת שהמסקנה שלה, אני סמרטוט, אני זבל, אני על הפנים, אינה ביקורת שלי. זה לא ביקורת. ביקורת זה, אני קונה מכונית, אני לוקח את המכונית למכון, המכון אומר לי, תשמע, זה וזה טוב, זה וזה לא טוב. אז אני יודע, מה לתקן? אני יודע איפה הבעיות. אם אני יודע שיש לי תכונות, אם אני יודע שאוטו שלי גדול, אני יודע מה... תראו, אוטו אפשר להחליף, מידות בנפש. קצת קשה להחליף. ככל שהזיהוי שלי הפנימי הוא יותר טוב, הוא מצטרף, ככל שיש אמון, יש יותר יכולת לזהות. וככל שאני לא מאמין בעצמי, אני בכלל לא מנסה להיות טוב, אני מנסה להיות כמו המכונית של השכן הזה, וכמו המכונית של השכן הזה, וכמו המכונית של השכן הזה. ואז, אם אני מצליח זה קטסטרופה, ואם לא מצליח זה גם קטסטרופה. כי אני לא מצליח להיות אני. וזהירות זה בעיקר השאיפה והחלום להיות אני כל טוב, בעזרת השם.